דף נון וב עמוד ב 13 שורות מלמטה. אנחנו ראינו אתמול משנה. במשנה מבואר שאם יש לנו אחים שחילקו ביניהם ירושה והחליטו לחזור ולהשתתף חזרה ביחד בירושה, אזי יש להם דין של שותפים, ולכן הדין יהיה שהם פטורים ממעשר בהמה, כי כל הדין של מעשר בהמה נאמר יהיה לך. בשותפים לא נאמר דין של מעשר בהמה. זה המשנה. באה עכשיו הגמרא נ"ו עמוד ב 13 שורות מלמטה. אמר רבנן, לא שנו מה שאמרנו במשנה, שהדין שלהם שהם שותפים וממילא הם פטורים ממעשר בהמה, אלא שחלקו גדיים כנגד תיישים ותיישים כנגד גדיים, שאז אני בא ואני אומר אין ברירה, ואני רואה אותם כלקוחות, מיד נסביר, והם חזרו ונשתתפו, ואז באמת פטור ממעשר בהמה. אבל חלקו גדיים כנגד גדיים ותיישים כנגד תיישים, אומר זה חלקו המגיעו משעה ראשונה לכך ויש ברירה, וממילא הגדרתם זה יורשים והכל משתנה. וזה אומר, יש לנו את הסוגיה של יש ברירה ואין ברירה. קודם כל אנחנו מוכרחים לצאת מתוך נקודת הנחה והבנה שיש ברירה ואין ברירה זה מושג דיני. זה לא דנים עכשיו במציאות. יתר מזה, כשאני אומר את המושג יש ברירה, שזה החלק היותר טעון הבנה מהאין ברירה, אין ברירה פירושו של דבר, זה דבר פשוט. אני לא יכול, ניקח את המקרה הקלאסי של היש ברירה ואין ברירה. הלוקח יין מבין הקוטים. מדובר על אדם שיש לו כרגע חבית של יין. החבית הזאת היא או שזה בערב שבת, בין השמשות, אין לו זמן להתחיל לעשות מעשר, או שאין לו כלים כדי לבוא ולעשות מעשר. מה הוא עושה? אז הוא בא ואומר, שני לוגים שנמצאים בצד דרום, זה תרומה גדולה. עשרה שבצד צפון, מעשר ראשון. אחד מתוכם יהיה תרומת מעשר. יש חלק, עשרה מעשר שני, רק אם זה אין בעיה, כי זה הוא יכול לפדות מיד, כפי שהלשון של הגמרא, הוא מייחל ושותה מיד. עכשיו, מה הוא עושה בפועל? הוא בא במוצאי שבת, ומוציא שני לוגים, ובא ואומר לי, זה השני לוגים, התרומה הגדולה. אחרי זה הוא מוציא עשרה מעשר ראשון, ואומר, זה המעשר ראשון. מוציא מתוך העשרה אחד, ואומר, זה התרומת מעשר. ועל סמך זה הוא שתה בשבת. מה היה קורה במצב הפוך? אם היה לי לוג אחד של תרומה שנפל לתוך חבית של יין, אני גם יכול לבוא ולהגיד בוא נוציא את הלוג ואני אגיד שזה הלוג של התרומה, וזה כל בר דעת מבין שזה אי אפשר, זה דימוע. אז למה כשאנחנו באים ומדברים על מקרה כזה שאדם עומד בערב שבת, אני מבין במוצאי שבת שהוא יכול להוציא שני לוגים ולהכריז לי שזה מה שהיה בערב שבת התרומה הגדולה? מה ההבדל אם נפל תרומה או שאני מוציא וקורא לזה תרומה? מה ההבדל? וזה בדיוק ההגדרה של יש ברירה. יש ברירה זה מושג דיני, דהיינו. אני עומד בערב שבת ואין לי ברירה, אז אני בא ואני עושה עכשיו, קובע מקום למעשר, קובע מקום לתרומה. במוצאי שבת, כשאני מוציא את השני לוגים, אני אומר עכשיו במוצאי שבת, עכשיו, מתברר שעל זה התכוונתי שתחול התרומה בערב שבת. אבל אין הכוונה היא שבערב שבת זה עכשיו כבר נמצא התרומה בפנים במקום מוגדר, ואני במוצאי שבת שולף את זה מהמקום המוגדר והוברר שהוצאתי את התרומה. אין דבר כזה. כי אם היה דבר כזה שאני יכול להוציא תרומה, אז גם אם היה נופל תרומה לבפנים הייתי יכול להוציא אותה. זה הגדרה של יש ברירה. יש ברירה פירושו של דבר, הוברר דבר מלמפרע. עכשיו בפעולה שלי מתברר שעל זה היה הכוונה, הפעולה הראשונה. אין ברירה. זה החלק היותר פשוט. אני אומר, מה פתאום? איך אני יכול לעמוד עכשיו ולהכיל דבר מלמפרע? אני יכול לדבר על העכשיו, על ההווה, לא על העבר. זה האין ברירה. השתא דאתינא לאחי, אפשר להבין מה אנחנו רוצים פה. באה הגמרא בשם רבנן, שוב, זה חידושים, אבל זה הגדרה דינית. בא רבנן ואומר דבר כזה. כשעומדים שני אחים ומחלקים גדי כנגד תיש, גדול כנגד קטן, פה הרי זה ברור שלי יש חלק בגדי כמו שלך יש חלק בגדי. לי יש חלק בתיש כמו שלך יש חלק בתיש. אז מה פתאום ראובן מקבל את התייש ושמעון מקבל את הגדי? כי בעצם יש פה עניין של מקח וממכר. אני מוכר לך את החלק שלי בתייש, תמורת מה שאתה מוכר לי את החלק שלך בגדי. זה נקרא אין ברירה. אני לא יכול לסמן מה שייך לי. אז אני בא ואני מוכר לך את החלק שלי. ואז בעצם אם אני מוכר לך, זה הגדרה של הכוח. אם זה לקוחות, בלקוחות אין מעשר בהמה. מה קורה אם עכשיו הם החליטו לחזור ולהיות שותפים אחרי החלוקה? אז בעצם יש פה שני שותפים, ובשותפים לא נאמר דין של מעשר בהמה. זה המקרה הראשון.
גם בלקוח לא נאמר דין של מעשר בהמה.
נכון.
אבל אני צריך שהם יחזרו להיות שותפים.
לא צריך. אני אמרתי, לא, זה לא אותו דבר.
למה?
כי אם אני בא ואני אומר שאני דן עכשיו מצד החלוקה, אז אני בא ואני אומר שברגע שאני קניתי ממך את הגדי, אז הגדי הזה הוא לקוח בידי. אז הוא לא נכנס. אז
אני פטור ממעשר בהמה?
אז אני לא מכניס אותו לדיר להתאסר. וגם אם עכשיו נולד בבריאה חדשה, כיוון שאנחנו חזרנו ונעשינו שותפים, אז כל מה שיוולד מכאן ולהבא, לא שייך בזה דין של מעשר בהמה. זה הנידון שלנו. מה קורה אבל במקרה שאנחנו עומדים גדי מול גדי, תייש מול תייש, לפי רבנן? בא רבנן ואומר, אבל אם אני לוקח גדי ואתה לוקח גדי, אז אין הכוונה היא שבתוך כל גדי יש חלק לרובן ושמעון. אלא פה אני סובר, יש ברירה. אמרתי סבלנות היום צריך. זה רבנן. בא רבנן ואומר, אני בא ואני אומר, יש ברירה, זאת אומרת, הוברר הדבר מלמפרע. שכשאני לקחתי את הגדי א' ואתה לקחת את גדי ב', אז בעצם אנחנו ירשנו מאבותינו. אני את הגדי ואתה את הגדי. לא כל אחד חלק בגדי. אני רוצה רק לחזור ולהזכיר, אני רוצה רק לחזור ולהסביר מה זה נקרא ירושה, ואז אולי זה גם יקל את ההבנה. ירושה זה לא מתנה. אבא לא קובע מי מקבל ירושה. אבא לא קובע מי מקבל, אדם לא קובע, זה לא רק אבא. אדם לא קובע מי יורש. התורה קובעת מי יורש. באה התורה ואומרת, אם יש לך בן זכר הוא היורש, ואם יש לך שניים אז הם היורשים, ואם יש לך בן בכור אז הוא נוטל פי שניים, ואם יש לך בת היא לא יורשת, ואם אין לך בנים אז הבת יורשת, ואם יש לך אבא ואין לך בנים אז האבא יורש, ואם אין לך אבא ובנים אז יש אחים יורשים, וכן למעלה. זה לא אתה בעל הבית. אתה בעל הבית בחיים. ברגע שנגמרו החיים אתה לא בעל הבית. אז זה לא משנה אם אתה אוהב את הבן או לא אוהב את הבן, אם אתה שונא את הבן דוד או לא שונא. אם עכשיו בפועל אין יורש אלא הוא שהוא הדרגת קרבה הראשונה, אז התורה נתנה לו דין של יורש. אתה יכול כן. אתה יכול להחליט שאתה מעוניין לחלק מתנות מחיים, ויש מישהו שאתה רוצה לתת לו מתנה ומישהו שאתה לא רוצה. מחיים אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. וזה נקרא הצבא. צבא פירושו של דבר, שאני עומד ואומר, מצד אחד אני לא רוצה לתת היום, זאת השם יחיה לאורך 120, אז מה, אני אחלק את כל מה שיש לי היום? ממה אני אחיה? אני צריך לקבץ נדבות? אז אני בא ואומר, רגע לפני מותי, רגע לפני המוות, אבל כשאני חי, אני מחלק מתנות, זה אני יכול. עד שאני חי, מה שאני רוצה אני עושה. ירושה זה אחרי המוות. אחרי המוות אתה לא בעל הבית. אם אני אומר יש ברירה פירושו של דבר, שמתברר שאני ירשתי, לא מכוח האבא, אני עומד בנעליים של האבא, אבל אני ירשתי גדי. והוא ירש גדי. וכיוון שזה לא חלוקה לפי שווי, בגדי ותאיש, הרי לא ייתכן שאחד ירש גדי ואחד ירש תאיש. למה? כי התאיש שווה יותר מהגדי, זה גדול וזה קטן. אבל כשעומד גדי מול גדי, שזה לא חלוקה לפי שווי, פה אני יכול להגיד, הוא קיבל גדי והוא קיבל גדי, הוא קיבל בית והוא קיבל בית. ואז אני בא ואני אומר, יש ברירה, הוברר הדבר מלמפרע, שאני ירשתי גדי והוא ירש גדי. יורש חייב במעשר בהמה. והחידוש הגדול, שגם אם עכשיו אנחנו נחזור ונעשה שותפים, אז יש פה חזרה למצב הראשון של תפוסת הבית. זה לא שותפות. ואז זה נחשב בעלות אחת, רשות אחת, שחייבת במעשר בהמה. וזה אומר ארבע שורות מלמטה רשי. אומר רשי, אבל חלקו גדיים כנגד גדיים ותיישים כנגד תיישים, אמרינן יש ברירה. וזה חלק המגיע לכל אחד ממיטת אביהם, ועדיין ירושי, ושם ירושה עליהם. וכי חזרו ונשתתפו, הדרה לתפוסת הבית מרישה. בעצם מה שקורה, אז אין חלוקה, אלא זה נמצא כמו בשלב שלפני החלוקה, וכיוון שזה נמצא כמו בשלב לפני החלוקה, תפוסת הבית חייבת במעשר בהמה. כי זה שיטת רבנן. כי רבנן בא ואומר שכל המושג של ירושה זה אם אתה לוקח את זה והולך עם זה הביתה. אם אתה חוזר חברה למצב הראשון, אז זה כאילו לא חילקת, כי זה הגדרת ירושה. אם יש ברירה והוברר הדבר שאני עומד פה מכוח ירושה, אז אם אנחנו ממשיכים לנהל את החיים כמו קודם, בעצם לא חילקנו. אז אם לא חילקנו, פירושו של דבר, שזה תחת רשות אחת שנקראת תפוסת הבית. מעידך, כדי להקל לך את האוויר, ממשיכה הגמרא ואומרת, ורב נחמן אמר, אפילו חלקו גדיים כנגד גדיים וטיישים כנגד טיישים, אין אומרים זה חולקי המגיעו משעה ראשונה. בא באמת רב נחמן, ולא הולך עם השיטה של רבנן. בא רב נחמן ואומר, כשאני מקבל גדי ואתה מקבל גדי, אז בכל גדי וגדי, אני ואתה שייכים בגדי. אז אם עכשיו מחלקים גדי כנגד גדי, פירושו של דבר שבעצם אתה מוכר לי את החלק שלך בגדי שאני מחזיק, תמורת מה שאני מוכר לך את החלק שלי בגדי שאתה מחזיק. ולכן, הכל זה מצב של לקוח. אז אם הם לקוחות, לא שייך פה מעשר בהמה. ועכשיו אם לקוחות מחליטים לעשות חזרה שותפות, אז אין שום בעיה, אז שותפים גם פטורים ממעשר בהמה. אז מכאן ולהבא גם מה שיוולד להם יהיה פטור ממעשר בהמה כי הם שותפים. זה רב נחמן, זה לא רבנן. יש רבנן, יש רב נחמן. וכדי להבין יותר טוב, ממשיכה הגמרא ואומרת, ואת אותה מחלוקת המוראים מצאנו עוד פעם, אותה מחלוקת. איפה? אומרת הגמרא, ורבי אלעזר אמר, לא שנו מה שאמרנו במשנה, שברגע שאחים חזרו ונשתתפו, יש להם דין של שותפים ופטורים ממעשר בהמה, אלא שחלטו ת' כנגד י' וי' כנגד ת'. מה פתאום אחד מקבל 9 ואחד מקבל 10? פירושו של דבר שאנחנו חולקים לפי שווי. אז כשאנחנו חולקים לפי שווי, כל העשרה האלה שווים כמו 9 האלה. החלוקה לפי שווי? אז הרי לא ברור מה חלקו של כל אחד, אלא אני מוכר לך את החלק שלי, תמורת מה שאתה מוכר לי את החלק שלך, ולכן אין ברירה. אין ברירה, אז ממילא זה לקוח. לקוח פטור ממעשר בהמה. ואם יחזרו חברה למצב הראשון, זה שותפות. שותפות פטורים ממעשר בהמה. אבל חלקו תת כנגד תת, כאשר זה לא חלוקת שווי. אלא אני לוקח גדי, אתה לוקח גדי. אני לוקח גדי, אתה לוקח. אז ממילא יש ברירה ויות כנגד יות, שוב, זה לא לפי שווי. אני אחד אתה אחד, אני אחד אתה אחד, אז כנגד, אני קיבלתי מאבא, יש ברירה, עוברה דבר מן המפרע, שאני ירשתי מאבא את הגדי הזה, ואתה ירשת את הגדי ההוא. אני ירשתי את התאיש הזה, ואתה ירשת את התאיש ההוא. ואז, אני אומר, זה חלקו המגיעו משעה ראשונה, אז יש ברירה לכך. ואם ככה, אז בעצם ברגע של ברירה, בברירה, ביורש, אין מושג של פטור, של אף חייב במעשר בהמה. עכשיו אם אני מחליט שאנחנו רוצים לא לקחת כל אחד את שלו, חייבים במעשר בהמה כדין יורשים. יש ברירה, הוברר שזה שלי מכוח הירושה. אם זה ירושה, זה לא קניין, זה לא לקוח, אז הוא חייב במעשר בהמה. ואם אנחנו מחליטים שאנחנו לא הולכים כל אחד לדרכו, אלא ממשיכים את המצב הקיים, אז פירושו של דבר שאנחנו ממשיכים את המצב שהיה טרום החלוקה. איך קוראים לזה? תפוסת הבית. מה הגדרה של תפוסת הבית? בעלות אחת. בעלות אחת זה לא שותפים. אז אתה חייב במעשר בהמה. חולק עליו רבי יוחנן. הנה רבי יוחנן איתך. רבי יוחנן אומר, אפילו חלקו תת כנגד תת ועשרה כנגד עשרה, אין אומר זה חלקו המגיעו משעה ראשונה לכך. מה פתאום? ככל גדי וגדי יש חלק לרובן ושמעון. אז למה הוא לקח את גדי א' והוא לקח את גדי ב'? כי אני מכרתי לו את חלקי בגדי שלי, כדי שהוא ימכור לי את חלקו בגדי שאני מחזיק. מצוין. בלי שאלות. עכשיו זה יהיה מובן. לא צריך להסכים. זה רבנן ורב נחמן.
לא, אני מבין את רבנן. אני מבין את רבנן שאומר יוד ויוד, אז אומרים יש ברירה ובירושה הוא חייב. אבל למה אחרי שהם חזרו חזרה להיות שותפים, למה זה חוזר לתפוצת הבית? נניח עבר שנה.
זה לא משנה, זה לא
זה
לא פונקציה של זמן.
אחרי שהוא ירש,
אבל זה לא פונקציה של זמן.
אבל הוא ירש את זה, זה שלו.
אתה בוחר את ההקדמה.
למה זה חזר למצב?
א', הסברנו שאנחנו דנים פה לא על נושא של מציאות, דנים פה על הגדרות דיניות.
כן, אבל אני לא מבין את הסברה בהגדרה.
רגע, זה לא צריך סברה. א', בהגדרה דינית לא צריך לחפש סברות. אבל אני הולך איתך חזרה. מה עשינו בשביל שתבין? קראנו רש"י. קוראים עוד פעם רש"י. אומר רש"י דף נ"ו עמוד ב', צריך, כל דבר צריך ארבע פעמים, לכן יש סימן למעלה, ארבע פעמים. ארבע פעמים זה כדי להתחיל להבין. אומר רש"י, אבל חלקו גדיים כנגד גדיים וטיישים כנגד טיישים. אמרינן יש ברירה, וזה חלק המגיע לכל אחד ממיטת אביהם. מה רש"י אומר? ועדיין ירושי ושם ירושה להם. זה לא שאתה הפכת להיות בעל הבית. אנחנו עכשיו מסבירים, אתה יכול למכור את זה בוודאי. לא, כי כל זמן שזה אצלך זו ירושה. ירושה ניתנת למחירה, אבל מה זה נמצא אצלך? כירושה. ירושה זה לא מחר, ירושה זה לא מתנה. ירושה פירושו של דבר שאתה עומד בנעליים של אבא עליו השלום.
אבל אם אני יכול למכור,
זה שאתה יכול למכור, זה אומר שאתה יורש, ויורש רשאי למכור. מה קורה אבל אם היורש לא מוכר, אלא היורש מחליט שהוא רוצה להיפגש עם היורש השני, ולכן ממשיך רש"י. מה קורה? וכי חזרו ונשתתפו? מה קרה פה? יש מפגש של יורשים. מה עושה מפגש של יורשים? הדרלה תפוסת הבית כמרישה, ולא שותפותו. זה מאוד הגיוני, כי אתה תפסת קודם את היורש כבעל הבית. זה טעות. הוא בעל הבית. איך? בירושה. אז אם אתה מחליט למכור את זה, אז זה לא ירושה. אז נגמר, היית יורש, והיורש אפשר למכור את הירושה. אבל אם אתה מחליט להישאר במצב הראשוני, אז אתה מחזיר את זה שוב למצב של הירושה. אז מה זה נקרא מצב הירושה? זו רשות אחת. כל הירושה מתנקבת שקוראים לזה תפוסת הבית. ואם זה רשות אחת, אז רשות אחת חייבת במעפר במעף, אתה חייב במעפר במעף. ועבדה, והולך רבי יוחנן בזה לטעמי לשיטתו. דאמר רב אפי, אמר רבי יוחנן, האחים שחלקו לקוחות הם, ומחזירים זה לזה ביובל. דעת רבי יוחנן, כל אחים שמחלקים ירושה, מה הם? לקוחות. לי יש חלק בשדה, לך יש חלק בשדה. אז למה אני לוקח חלק X ואתה חלק Y? כי בעצם אני מכרתי לך את החלק שלי בתוך ה-X, כדי שאתה תיתן לי את החלק שלך בתוך ה-Y. מכר. אז האחים שחלקו הם לקוחות. ולכן מה קורה בהגיע שנת היובל? וכי תמכרו ממכר, אז בהגיע שנת היובל זה חובר איש אל אחוזתו, זה חובר לתפוסת הבית. עכשיו, או שאני עושה חלוקה מחודשת, או שאני ממשיך את החלוקה הקיימת, ובעזרת השם כשנגיע במקום שיהיה זמן, כי פה הראשונים לא מהירים, אבל יש מקומות שזה נמצא, אז יהיה לנו באמת בעיה גדולה עם דעת רבי יוחנן. כי לפי רבי יוחנן יוצא שמה זה שדה אחוזה? מתי יש לבן אדם שדה אחוזה? רק אחד כזה שזה בן אחר בן אחר בן אחר בן, בלי שהיה באמצע שום דבר, עד יהושע בן נון. ולא, זה לא יורש, זה לקוח. לקוח זה כבר הגדרה אחרת, אז אנחנו צריכים לדעת איך מתקיימים הדברים, עלי בדרך רבי יוחנן, אבל זה לא נוגע עכשיו אלינו. אומר את הגמרא, הוא צריך.
רגע, אבל אתה מודל
נכון. נכון.
כי
רבי יוחנן בדין שלו, רבי יוחנן פה למטה, אפילו חלקו תת כנגד תת ועשרה כנגד עשרה, הוא אומר תמיד אין ברירה. יש בעצם למעשה שלוש שיטות. יש שיטה אחת אין ברירה, יש שיטה אחת יש ברירה, ויש שיטה אחת שזה תלוי. אם זה חלוקה לפי שווי, אז זה אין ברירה, ואם זה חלוקה לפי אחד כנגד אחד, אז יש ברירה. זה שיטה שלישית. רבי יוחנן הולך לשיטתו שהוא סובר בכל מקום, אין ברירה. עכשיו מבאר את הגמרא, הוא צריך, למה אני צריך שרבי יוחנן יגיד את העמדה שלו, גם במקרה הזה של האחים שחלקו בשדה, וגם לגבי מעשר בהמה. אין ברירה פירושו של דבר שבעצם אי אפשר לברר מה החלק שלי ומה החלק שלך, זה נקרא אין ברירה. אז ברגע שחילקנו, אני מכרתי לך את החלק שלי, תמורת המחירה שלך בחלק שלך, הסתדרנו בינינו. אבל אני לא יכול לבוא ולהצביע מה החלק שלי ומה החלק שלך. כי זה באמת לא ניתן לבירור. אומרת הגמרא,
מה אמרנו בגמרא לגבי חור שהוא מקבל פי שתיים לגבי שדה אחוזה? זה נעלם לו?
בהגיע שנת היובל אתה מדבר, כן?
עושים חלוקה מחדש ללא פי שתיים.
ראינו שיטה כזאת.
היה שיטה כזאת.
נכון. אומרת הגמרא, הוא צריכה. ואכן באמת אנחנו זקוקים לדעת רבי יוחנן גם לגבי הדין הזה של שדה, מה שנקרא אחים שחלקו לקוחות ומחזירים זה לזה ביובל, וגם לגבי מעשר בהמה. למה? דיה שמינה נחה, אם רבי יוחנן היה אומר את שיטתו רק במעשר בהמה, שבמעשר בהמה הוא סובר שזה מוגדר כאין ברירה כלקוחות ולכן פטורים מהמעשר, הייתי אומר בהקה אמר רבי יוחנן דום ידי בנך. אומר רבי יוחנן, תראה, מעשר בהמה, מאיפה אני למדתי אותו? למדתי אותו ממה שנאמר, בכור בניך תיתן לי, כן תעשה לשורך לצנך, והסברנו שאם אינו עניין בבכור, תנה עניין לפדיון הבן. אז למדתי את זה בעצם מפדיון הבן. יפה. מה בנך? בברור לך. מתי יש פדיון הבן? איזה בן אתה צריך לבדות? הבן הזה שנולד אצלך בבית, ברשות שלך, ברור שזה הבן שלך. אף שורך וצנך, בברור לך. מתי אתה מתחייב במעשר בהמה? שזה 100% שור שלך, צון שלך. אבל, ואז בעצם מה קורה ברגע שאני בא ולוקח ירושה של זה לא ברור שזה שלי? אז לא ידין של מעשר בהמה. אבל שדה, סתם אדם, מתי אני אומר שאין ברירה? אבל שדה, מחר הוא דאמר רחמנא לי הדר ביובל. על מה התורה אומרת? וכי תמכרו, אז זה חובר ביובל. אבל ירושה ומתנה, גם אם אני אגדיר את הירושה כאין ברירה, איני יודע, ירושה זה יש ברירה, אין ברירה, לא יודע, אולי ויש ברירה. אבל ירושה ומתנה, לא חידשה התורה את המושג הזה של חזרה. אבל אני מוכרח שרבי יוחנן יבוא ויאמר שאני סובר אין ברירה, ואז זה לקוח, ואם זה לקוח זה חובר זה לזה ביובל. כי מה שמצאת לגבי הדין של מעשר בהמה זה לא מחייב את כל מקום. כי במעשר בהמה אני יכול לתלות את זה כגזרת הכדוף דום ידי פדיון הבן. צריך דבר ברור. לא ברור, אתה לא חייב במעשר בהמה. אבל זה לא אומר ששיטת רבי יוחנן שאני אומר אין ברירה. ובשדה אכן באמת אולי יש ברירה. מאידך, אז תגיד לי בשדה אין ברירה ואני אדע גם אלינו. לא. ויש מינן שדה מה? שחוזרת ביובל? הייתי אומר לחומרה. לא יודע אם יש ברירה או אין ברירה. רבי יוחנן מסתפק אם יש ברירה או אין ברירה. אז מה זה כשיש לי ספק? אז אני הולך לחומרה, אולי באמת אין ברירה. ואם אין ברירה זה לקוח, ואם זה לקוח אז זה חוזר בשנת היובל. אז בגלל הספק הלכתי לחומרה. עכשיו בוא ניקח את החומרה אצלנו לגבי מעשר בהמה. אם אני אומר אין ברירה, אז זה אומר שאני פטור ממעשר בהמה, אבל אני הרי מחמיר, כי אני לא יודע. אז אם אני מחמיר, אז אני אומר יש ברירה וחייב במעשר בהמה. אז מאיפה הייתי יודע מה דעת רבי יוחנן לגבי ההגדרה במעשר בהמה? אפשר שבאמת זה לא נובע מידיעה של אין ברירה, אלא זה נובע מכוח ספק, אז אני עושה חומרה. אינה מי, לכתחילה. הוא אומר דבר מאוד פשוט, כשאני בא ואני מחזיר שדה למצב הראשוני שלה, באמת אולי יש ברירה. אז מה אני עושה? אני חוזר למצב שהתורה אמרה. התורה באה ואומרת, וזה בעצם מבואר הרבה יותר ברבינו גרשום, אומר הרבינו גרשום, יש מוינן בשדה די בלקוחות הן ומחזירים משום די לכתחילה, כלומר דהשתה כי מחזירים שייך כל אחד אחד לחברי כבתחילה כמעיקרה קודם חלוקה ומקיים מקרא תכתיב תשובו איש אל אחוזתו. אפשר לקיים שניהם, גם תשובו איש אל אחוזתו, ומה זה חוזר למצב של תפוסת הבית, יאללה תחלק את זה עוד פה. זה לא מפריע לי שאני אחזיר את זה חזרה, אבל במעשר במה שזה לא שייך, אז אולי באמת אני לא יכול להחזיר. מי אמר שאין ברירה? מי אמר שאני פטור ממעשר במה? לכן אני זקוק לבוא ולומר לך שההגדרה היא אין ברירה. והסיבה היא גם בשדה אחוזה. וגם כשאני מדבר על מעשר במה, אני אומר אין ברירה. אז אם אין ברירה זה פטור ממעשר במה, כי זה לקוח ולקח פטור ממעשר במה. ואם יחזרו וישתתפו גם יהיה פטורים, כי זה שותפים שפטורים ממעשר במה. וכשאני מדבר על שדה אחוזה, מגיע שנת היובל, זה חוזר חזרה, כי אין ברירה. אז אתה לקוח, אם אתה לקוח, אתה צריך להחזיר ביובל. אומרת הגמרא, יש לי עוד בעיה אחת, תארה אחת. מי טבעי. לפי דעתו של רבנן ורבי אלעזר, שהם למדו את הסוגיה שיש ברירה. מה תעשו עם הברית הבאה? וכן השותפים שחלקו, אחד נטל 10 ואחד נטל 9 וכלב. אחד נטל 10 כלאים ואחד נטל 9 כלאים ועוד כלב. שכנגד הכלב אסורים כל העשרה תלויים, לא יכולים לעלות למזבח. למה? מחיר כלב. אתנן זונה הוא מחיר כלב, לא תביא בית השם אלוקיך. הרי עשרה אלה, אני לא יודע להגדיר מי הוא כנגד הכלב. אז כל העשרה לא עולים למזבח. שאם הכלב, התשעה, התלעים האלה, מותרים למזבח. והיא אמרת, יש ברירה לברור חד מיני ולבהדי כלב ולשקול, והנח לשטרו. אם אין ברירה, אז אני לא יודע מי להצביע, מי בתלעים כנגד הכלב. אבל אם אתה אומר שיש ברירה, אז זה הגדי כנגד הגדי, וזה הגדי כנגד הגדי, וזה הגדי כנגד הגדי, התלה כנגד תלה, ויש תלה אחד כנגד הכלב. יש פה תופעות שאני צריך רק את התירוץ של תופעות כדי להבין את ההגדרה. תופעות בדף מובב עמוד ב' 2.5 שורות מלמטה, אומר תופעות ויש לומר, אני לא מנת הקושייה, ויש לומר שכך סברת התלמוד, כיוון שיש ברירה שיש לו הדבר להיות תלוי בדעתו, דמסתם הכך דעתו מתחילה דעתו שיבו הוא כנגד הכלב. מה אני רוצה להגיד? הרי בעצם יכלתי לבוא ולומר, גם אם אני אומר יש ברירה, אז מה זה יש ברירה? הוברר הדבר שזה חלקו אמת, אבל מאיפה אתה יודע מה כנגד הכלב? זה החלק שלי, כל המקשה הזאת. לכן תוספות בא ואומר, אל תתבלבל. הרי גם כשאני בא ומדבר, ברגע שאבא מת, למאן דאמר יש ברירה, אז אני כבר יודע מה של ראובן ומה של שמעון. כל זמן שהם לא חולקים, אז אין להם כלום. מי יוצר את הברירה? החלוקה לפי העומדן שלנו. אני מחליט שאני לוקח את הפמותים, אתה לוקח כנגד זה את הקופסת אתרוג. זאת אומרת שבעצם אנחנו מחליטים את הברירה, אנחנו יוצרים. אחרי שאני מחזיק בפמותים ואתה באתרוג, הוברר הדבר מלמפרע שבירושה אני ירשתי את הפמות ואתה את האתרוג. ומה? זה כנגד זה. ולכן הוברר, כי אני לוקח בהתחלה גדי, אני לוקח גדי כנגד גדי. בסוף נשאר גדי יתרה עם כלב, אז אני לוקח גדי כנגד כלב. ולכן השאלה של הגמרא היא ברורה. אז רק אחד היה צריך להפר אם אני אומר יש ברירה. ופה מונחת התשובה. אמר רב אשי, אידי שבו כולו להדדי החנמי, ודאי שאתה צודק. אם צורת החלוקה הייתה גדי כנגד גדי, גדי כנגד גדי, תלה כנגד תלה וכולי, עד שנותר פה עכשיו גדי אחד שמולו עומד כלב בשובו הגדי. ודאי שהייתי יכול לאסור רק את הגדי הזה למזבח, כי הוא מחיר כלב. אבל מה קרה אצלנו? הכה במעסקין עד לא שבו כולו להדדי. ושבי היי קל באחד ומשהו. והי משהו משוח ואתי בכולו. רגע. לא זה מה שכתוב. והי משהו משיח בכולו כתוב פה בגמרה. הגמרה לא בא ואומרת שבעצם יש פה כלב ששווה גדי וחצי. אלא יש פה כלב ששווה גדי וחצי, והחצי הזה נמצא בכל תשעת התלעים הנוספים. זה שאלה טובה. אבל הביור הוא מאוד פשוט. לכן הייתי צריך קודם את תוספות. הכל זה באומדנה של החלוקה. עכשיו בוא נצייר לעצמנו איך נראית החלוקה. בעצם מה קרה פה? יש פה בעצם תשעה ועשרה. אני מדבר כרגע על התלעים. יש פה תלה ששווה שמונה מול תלה ששווה תשע. אני לוקח את השמונה, אתה לוקח את התשע. תרשום, יתרה, אתה חייב לי שקל. נתכווז בסוף. אני לוקח גדי נוסף של שמונה, אתה לוקח של תשע. אני לוקח של שמונה, אתה לוקח של תשע. אני לוקח של שמונה, אתה לוקח של תשע. בסוף אני לוקח כלב, שהכלב שווה את כל היתרות שאתה חייב לי, פלוס הגדי שכנגד. ולכן זה משיך בכולו.
מתחלק בכולם.
כי למין האמת, וזה מה שתוספות אומר, אני דן איך האומדנה, איך צורת החלוקה של בני אדם. לא יצויר והגדי הזה עכשיו לצורך העניין היה שווה. שני גדיים שווים כלב, אז באמת רק שני גדיים היו אסורים, והשאר הכל היה מותר. הבעיה היא שבעצם כל גדי חסר בו משהו ביחס לגדי הקודם. אז זה לא שאני מקבל גדי ובגדי הבא אני מקבל משהו מהקודם ועוד חלק, וזה לא עובד. כי זה התשובה של הגמרא. אומרת הגמרא, באיזה אופן דיברתי, באיזה אופן דיברתי שכל העשרה יהיו אסורים? רק באופן הזה, שאם הגדי הזה שווה פחות מהגדי שכנגד, אז אני קיבלתי פחות, אתה קיבלת יותר. איפה קיזזנו את היתרה? בכלב. אז זה נקרא מחיר כלב. ואם לא, אז זה באמת לא נקשר כמחיר כלב, יהיה יכול לעלות למזבח, אומרת המשנה. הכל נכנסים לדיר להתאפר, כשאני מדבר על הכל פורשו של דבר, כל בהמה טהורה, בקר וצון, נכנס לדיר להתאפר חוץ מן הכליים. אם יש לי פה עכשיו דבר שהוא תייש ורחל לצורך העניין, או טריפה, או יוצא דופן שלא יצא דרך מקום ההולדה, אלא כמו ניתוח קיסרי שמן הצד, הוא מחוסר זמן באותם שבעת ימים שצריך להיות תחת אמו, והיתום, ואיזו יתום בבהמה, כל שמתה אמו או שנשחטה בזמן הלידה ואחר כך ילדה, אז הוא לא היה תחת אמו, זה נקרא יתום בבהמה. עכשיו צריך לזכור, לגבי הגדרה של מעשר בהמה, זה לא מעניין אותי אם זה עולה על גבי מזבח או לא, כי התורה אומרת לא יבקר בין טוב לרע. גם בעל מום נכנס לדיר להתאפר, אם הוא יוצא אז הוא נאכל במומו. זאת אומרת שהחיסרון פה זה לא בגלל שזה לא עולה לגבי מזבח, אלא הדברים האלה יש בהם איזושהי סיבה שצריך לברר אותה, למה אין בהם מעשר בהמה. ממשיכה המשנה ואומרת, רבי יהושע אומר, אפילו נשחטה אמא והשלח קיים, אם האמא נשחטה והאור של האמא קיים, אין זה יתום, כפי שנסביר את הטעם בגמרא, כי באור הזה אפשר לחסות את הילד, ואז זה נקרא תחת אמו, יבואר בעזרת השם בהמשך. האמא שלו, כן, האמא שלו, האור של האמא. שואלת הגמרא מנה נמילי, מבררת מיד הגמרא, וזה דבר המתבקש, למה באמת כליים, טרפה, יוצא דופן, מחוסר זמן, יתום, לא נכנסים לדיר להתאפר, מה קרה? והתשובה היא דתנו רבנן. יש לנו פסוק שנאמר לגבי הקורבנות, שור או כסף או עז כי יוולד, והיה שבעת ימים תחת אמו, ומיום השמיני ועלה ירצה קורבן איש אל השם. דרשו מזה חבל, שור או כסף פרט לכליים. שור או כסף פרט לכליים, או שור או כסף, אבל כליים לא. או עז פרט לנדמה. מה קורה לגבי עז? ועז אנחנו באים ואומרים שזה בא להוציא את הנדמה. אחד כזה שלא דומה, עליו אנחנו לא יכולים לבוא ולומר. נוח המון. שור או כסף. אבל אם הוא כליים, הוא דבר שנעשה מתייש ורחל, כבש ועז, פה אני בא ואני אומר, וכזה מקרה, הוא לא ראוי למזבח. או עז, פרט לנדמה. אם מהעז והתייש הזה, יצא לנו עכשיו מישהו שדומה לרחל, אז הוא לא עולה על גבי מזבח. כי יוולד פרט ליוצא דופן, מי עולה על גבי מזבח? דרך לידה. מה שלא דרך לידה לא עולה על גבי מזבח. והיה שבעת ימים תחת אמו פרט למחוסר זמן, מי שעדיין לא מלאו לו שבעה ימים לא עולה על גבי מזבח תחת אמו פרט ליתום. אין לו אמא, הוא לא נכנס למזבח. היי, אנחנו אבל מחפשים להסביר פשט במעשר בהמה, וכרגע הסברנו את הדין של הקרבה. רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר, נאמר כאן אצלנו במעשר בהמה כל אשר יעבור תחת השבט, ונאמר להלן לגבי הקורבנות שבעת ימים תחת אמו, לומדים גזירה שווה תחת. מה להלן לגבי הקורבנות פרט לכל השמות הללו, כפי שראינו שאותם אלה הכליים, הנדמה, היוצא דופן, היתום, המחוסר זמן, לא עולים על גבי מזבח, אז כאן לגבי מעשר בהמה, למדנו גזרה שווה, פרט לכל השמות הללו. אגב, אני גם לומד ממעשר בהמה לקורבן. ומה כאן במעשר בהמה פרט לטרפה שהגמרא תברר, מאיפה אני יודע באמת שטרפה לא נכנסת כמעשר בהמה, והתשובה תהיה ממה שנאמר, כל אשר יעבור תחת השבט, והטרפה הזאת היא יכולה להיות מחוסרת רגל, היא לא עוברת תחת השבט. אף להלן לגבי קורבנות פרט לטרפה. אומרת הגמרא, עכשיו תסביר לי את המשנה, הכל לעיתוי ימי, מה זה הכל נכנסים? התשובה, לעיתוי יהד אתנו רבנן, הרובע והנרבה. זאת אומרת, יש פה בהמה שבעל אישה, רבה אישה, או נרבה לאיש, הוקצה לעבודה זרה, או עבדו אותו כעבודה זרה, המוקצה והנאבד, האתנן זונה, המחיר כלב, טומטום ואנדרוגינוס, כולם נכנסים לדיר להתאפר. ואם הם יצאו כאפירי, אז הם יאכלו במומם לבעלים, כי למזבח הם לא מגיעים. רב שמעון בן יהודה אומר, משום רבי שמעון, טומטום ואנדרוגינוס אין נכנסים לדיר להתאפר. נקודה. ותנא דידן. עכשיו רוצה הגמרא להבין, אז עכשיו בוא נחזור להבין את התנא. התנא אומר, הכל נכנסים לדיר להתאפר, מי זה? רובע מרבע, מוקצה נאבד וכו'. חוץ מ אותם אלה, כליים טרפה יוצא דופן מחוסר זמן יתום, שהם לא נכנסים לדיר. תאמר לי בבקשה, ותנא דידן, היא גמר תחת תחת מקודשים, אם הוא לומד גזרה שווה כמו בקורבנות, אז הננה מלו, אז גם הרובע והנרבע לו, והיא לא יליף, אלא מה? הוא לא לומד גזרה שווה. אז אני מנה לי, אז מאיפה הוא לוקח באמת שהכליים הטרפה יוצא דופן וכו'. לא נכנסים למעשר בהמה. עונה הגמרא לעולם גמיר, באמת התנא שלנו לומד את הגזרה שווה תחת תחת מקודשים, והני רחמנה רבינו, אלה הרובע והנרבע שנכנסים לדיר, המוקצה והנאבד, האתנן והמחיר וכו', ויש ריבוי מיוחד של הפסוק. איפה זה כתוב? דכתיב, יש לנו דין מה קורה כשגוי שולח קורבן, ומיד בנחר לא תקריבו את לחם אלוהיכם מכל אלה, כי מושכותם בהם מומבם. התורה מדמה, מקישה את הדין של השחיתות לדין של הבעל מום. כי מושכותם בהם, יש בהם השחתה, מומבם. דכתיב, כי מושכותם בהם מומבם לא ירצו לכם. ותנא דבר רבי ישמעאל, כל מקום שנאמר בו השחתה, מה זה נקרא מושחת? אינו אלא דבר ערווה ועבודה זרה. דבר ערווה, דכתיב בדור המבול, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. השחתה נאמר, איפה? דור המבול. מין בשאינו מינו. ערווה. עבודה זרה, דכתיב, פן תשחיתון, ועשיתם לכם פסל תמונת כל סמל תבנית זכר או נקבה, פן תשחיתון, השחתה נאמר לגבי עבודה זרה. ומכאן, וכל שהמום פוסל בו, כמו בקורבן שמום פוסל, אף גם דבר ערווה ועבודה זרה פוסלים בו, כמו רובע נרבע, כמו מוקצה נאבד. וכל שאין המום פוסל בו, אבל למשל מעשר בהמה שהמום לא פוסל בו, אף גם אין דבר ערווה ועבודה זרה פוסלים בו, והי מעשר רואים ולא פוסל בו מום הדכתיב, לא יבקר בין טוב לרע ולא ימירנו. אז התורה באה ואומרת שבעצם לא יבקר בין טוב לרע, גם בעל מום נכנס לדיר להתאפר, אז גם דבר ערווה ועבודה זרה, נמי לא פסל בי, ולכן רובע ונרבע זה דבר ערווה, זה לא פוסל, אז הוא נכנס לדיר. מוקצה נאבד זה עבודה זרה, זה לא פוסל. אתנן זה דבר ערווה. המחיר התקיש לאתנן הזה כמו דבר ערווה, זה לא פוסל בו. טומטום ואנדרוגינוס, הוא סובר כסבר ספייקה, הוא, אני לא יודע אם זה זכר או נקבה, אבל מי נכנס לדיר להתאפר? בין זכרים ובין נקבות, אז מה אכפת לי אם אתה קורא לו זכר או נקבה? הוא נכנס לדיר להתאפר. אותו רב שמעון בן יהודה אומר משום רבי שמעון שבאמת טומטום ואנדרוגינוס לא, כסבר לא ספייקה הוא, גימל הגאות הבך, לא ספייקה הוא, זה לא ספק זכר ספק נקבה, אלא מיית רחמנה גבי קודשים, זכר ודאי ונקבה ודאית, ולא טומטום ואנדרוגינוס, כי הם בריאה עומדת בפני עצמה. אם ככה, מעשר נמי שאני לומד הרי גמר תחת תחת מקודשים, גזרה שווה. אז כמו שבקודשים טומטום ואנדרוגינוס לא יכולים, אז גם פה טומטום ואנדרוגינוס לא עולים לגבי מזבח, אז הם לא נכנסים כמעשר בהמה. תנו רבנן, הכל נכנסים לדיר להתאפר, חוץ מן הכליים והטרפה, דברי רב לזר, ברב יהודה איש כבר ברטות השמה משום רבי יהושע. הוא לא סובר את המשך המשנה. אמר רבי עקיבא, אני שמעתי ממנו מרבי יהושע, אף יוצא דופן, מחוסר זמן ויתום, גם הם לא נכנסים למעשר במה, כמו המשנה שלנו. ותנא קמא, ושוב אותה שאלה. היא גמר תחת תחת מקודשים, אם הוא לומד את הגזרה שווה מקודשים, הננה מלו. אז אם ככה, אז גם אלה יוצא דופן, מחוסר זמן, יתום, והיא לא גמר, אלא מה? הוא לא לומד מקודשים. אז בשלמה טרפה אני מבין למה אין בזה דין של מעשר בהמה, כי יש מיעוט של הפסוק, כל אשר יעבור תחת השבט טיף, פרט לטרפה שאינה עוברת. ותופות כבר מזכיר את הגמרא במנחות, דף ו' עמוד ב', שיש לנו שלוש מקומות מאיפה אנחנו יודעים את הדין של טרפה, למשל במאימה וכו'. אלא כליים, מנהלי, למה כליים באמת לא יהיה בו דין של מעשר בהמה? ולכן אומרת הגמרא לעולם גמר, הוא לומד גזרה שווה תחת תחת, ואכן הדין זה כמו בקודשים. ואם זה כמו בקודשים, אז היה צריך להיות שגם הגימל הנוספים הנ"ל יהיה להם דין שהם אינם שייכים במעשר בהמה. והתשובה, רובע ונרבע כבר הסברנו, כי מושכותם בהם מומבם, מי שיש בו דין. על ההמשך של המשנה שלנו, מה שדיברנו על אותו יתום מחוסר זמן. אנחנו עכשיו אמרנו חוץ מהטרפה והכליים. ודאי. זה הבהות, זה דומה, עריות ועבודה זרה. אומרת הגמרא, לעולם גמר, וביוצא דופן, סבלה כרבי שמעון דאמר יוצא דופן, ועד מעל יהוד, דלא כרבי יוחנן. בעזרת השם, בגמרא בנידה, בדף מ' עמוד א', שהם סוברים שגם יוצא דופן יש עליו דין של טומאת לידה. והוא לא מת כי יוולד, כי תיוולד, נראה שמה. זה נקרא דרך לידה, גם יוצא דופן, זה גם ראוי למזבח, לא כמו רבי יוחנן. מחוסר זמן, סבר לה כרב שמעון בן יהודה שאמר שמחוסר זמן חייב במעשר בהמה, כפי שדיברנו בנולבב עמוד א' וכפי שדיברנו בכף א' עמוד ב' את המקור. יתום, מדובר כגון שהשלח קיים, שהאור קיים, ורבי יהושע לטעמי דאמר אפילו שחט את אמו והשלח קיים, אין זה יתום, ולכן הוא נכנס לדיר להתאפר. אבל אם הוא היה באמת מוגדר כיתום כי השלח לא היה קיים, אז הוא לא היה נכנס לדיר להתאפר. כך שלמעשה אני לומד את זה מקודשי, רק יש פה מיעוט מיוחד שעל זה הפסוק לא דיבר, כי בזה באמת חייב במעשר בהמה.